בסדר. אז אנחנו נמשיך את מה שעשינו פעם שעברה, שהגענו עד אמצע המגילה, עד פרק ג', שהרעיון הוא להסתכל על המגילה, לראות את הקטעים המקבילים החשובים בספרי הבית השני בעיקר, ואז להבין את מה שמאחורי המגילה, מה שהמגילה התכוונה שנבין מהקשר בין עם ספרי הבית השני, שבדרך כלל אנחנו פשוט לא מכירים אותם, כי התחלנו ללמוד אותם אחרי שלמדנו את המגילה. ונראה את זה, ויחד עם זה לראות את דברי חז"ל במקומות שבהם, שבהם הם מדברים על זה, זאת אומרת שהם מציינים את הקשר, או שמשהו יושב על הקשר, איזשהו נדרש, שבעצם יותר פשט מאשר מה שחשבנו. אז אנחנו נמצאים, הגענו לפרק ג' במגילה, פסוק ז', והספר העיקרי שאנחנו נפגוש מול זה, זה את עזרא. אז אם רוצים להחזיק שני ספרים פתוחים או סימניה, אז בעזרא זה המקום העיקרי השני. יש קצת בירמיה או קצת במלאכים, בעיקר עזרא. אז מגילת אסתר, פרק ג' פסוק ז'. בחודש הראשון הוא חודש ניסן, בשנת 12 למלך אחשוורוש, הפיל פור הוא הגורל לפני המן, מיום ליום ומחודש לחודש 12 הוא חודש אדר. ויאמר המן המלך אחשוורוש, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים וכל מדינות מלכותיך, ודתיהם שונות מכל עם, ודתי המלך אינם עושים, ולמלך אין שובה להניחה. זאת אומרת, זו ההצעה של המן, למה הוא רוצה להשמיד את העם הזה, או נגיד למה, או למה זה לא אמור להפריע לאחשוורוש. וההצעה הזאת כוללת שלושה חלקים. חלק הראשון, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים וכל מדינות מלכותיך. החלק השני, בדתיהם שונות מכל העם. החלק השלישי, בדתי המלך אינם עושים, ולמלך אין שובה להניחם. צד אחד זה הפיזור שלהם, צד שני זה ההבדל בין הדת שלהם לדתות של העמים האחרים. צד שלישי זה היחס כן, זה היה מקוטע כי נכנסה שיחה, אז עכשיו זה אמור להיות בסדר. שומעים עכשיו? בסדר. אז שלושת החלקים של אמן מהדהדים לנו דברים אחרים. נתחיל עם ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים וכל מדינות מלכותיך, זה כבר ציינו, שזה בעצם הלב של העניין. זאת אומרת, איפה מתבטא את הבעיה שעם ישראל לא עלה כשהוא היה צריך לעלות כחומה. המקום שמתבטא בצורה הכי חריפה זה כאן. ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים וכל מדינות מלכותיך. לפי הארי הפור חשוב כי הוא היה אסטרולוגוס גדול, אז לא הבנתי למה זה חשוב, אבל לכאן.
לא, אני אומר, אמרת שיש שלושה חלקים, יש פה גם את החלק הרביעי שזה הפור.
לא, אני רק מתכוון אפילו לא בכל מה שהמן אומר לאחשוורוש, במה שהמן מציג לאחשוורוש את הבעיה, יש שלושה חלקים. אחרי זה הוא גם נותן את הפתרון, אם על המלך טוב יכתב לאבדם, ומתוך הצגת הבעיה יש שלושה חלקים. החלק הראשון, זה מה שאמרנו שהוא העיקר, ששעם ישראל לא עלה, ולכן הוא מפוזר מפורד בין העמים וכל מדינות מלכותיך, אז זה גורם לגזרת הגלות של, לגזרת ההשמדה של המן. אז אני חוזר פה לעזרא פרק א', פסוק א', ושנת אחת לכורש מלך פרס, לכלות דבר אדוני מפי ירמיה, העיר אדוני את רוח כורש מלך פרס, ויעביר קול בכל מלכותו, כן, מפוזר מפורד בין העמים בכל מדינות מלכותיך, ויעביר קול בכל מלכותו, וגם במכתב למור, כה אמר כורש מלך פרס, כל ממלכות הארץ נתן לי אדוני אלוהי השמיים, והוא פקד עלי לבנות לו בית בירושלים אשר ביהודה, מי בכם מכל עמו, יהי אלוהיו עמו, ויעל ירושלים אשר ביהודה, ויבן את בית אדוני אלוהי ישראל, הוא האלוהים אשר בירושלים. ובפרק ב' ראינו כל הקהל כאחד, ארבע ריבו, 2360, שבין זה שקורש הרשה לכולם לעלות, כולם כולל עשרת השבטים, לבין כל הקהל כאחד, יוצאים לנו 42,360, אז כאן נמצאת הבעיה של עם אחד מפוזר מפורד בין העמים, וזה הגורם הראשון. הגמרא במסכת מגילה, דף י"ג, מציינת את זה, כשמתרגמת את הטענות של המן לאחשוורוש, אז היא אומרת ככה, השם תאמר, כורך אני עושה במלכותיך. אולי תגיד, אני תלך להרוג עם, אז יהיה אזור שומם. מפוזרים הם בין העמים. הם אחד פה, אחד שם. אין בעיה, לא תהיה כוחה. אם כל העם היה עולה, זה היה עושה כוחה, היה בעיה. שמה תאמר, התענאה מנהיו, יש איזה הנאה מפורד, כפרידה זו שאינה עושה פירות, שזו הטענה השלישית של המן. ושמה תאמר, איקה מדינת המנהיו, והמן אולי תגיד, הם מדינה. אם הם מדינה, זה ממש בעיה, כי החשברוש, חלק משמעותי מהאידיאולוגיה שלו, לא דיברנו על זה השנה, אבל חלק משמעותי מהאידיאולוגיה שלו זה להשאיר את כל המדינות כישויות עצמאיות, קצת כמו ארצות הברית של ימינו. לכן הוא תמיד מצוין, 127 מהמדינה, מדינה, מדינה ככתבה, באנקיל שונו, זה מאוד חשוב לאחשוורוש שכל אחד יהיה לו את המדינה שלו ושירגיש טוב. אז אם אתה עכשיו משמיד מדינה, אז זה כבר לא ארצות הברית הגדולה שיש בתוכה הרבה מדינות, אלא יש פה מלחמה, יכול להיות מלחמה מול מדינה, ואז סיבכת את כל העניין מאוד. אז אם תגיד שיש מדינה מהם, תלמוד לומר בכל מדינות מלכותיך. הם בכל המדינות, אין להם מדינה משלהם. זה הבעיה. ואם הם היו עולים, היה להם מדינה משלהם. מדינת יהודה הייתה המדינה של עם ישראל, ואז לא היה לה טענה של המן על מלאכול. זאת אומרת שהמן יושב על הנקודה הזאת, דבר ראשון. נקודה שנייה שהמן יושב עליה, ודתיהם שונות מכל עם. כן? הדת. איפה זה מתבטא? אני קפץ לעזרה פרק ד', וישמעו צרי יהודה ובנימין, כי בני הגולה בונים היכל אדוני אלוהי ישראל. שזה השומרונים, שהם חשבו שהם דת דומה לשלנו, והגשו לזרובבל ואל ראשי אבות, ויאמרו להם נבנה עמכם, כי ככם לדרוש לאלוהיכם, ולא, אנחנו זובחים עם עשר חדון מלך אשור, מעלה אותנו פה. זאת אומרת, אנחנו בעצם דת מאוד דומה, מבחינת דת, כן, אז אומר, אז אם הדת היא אותו דבר, אתם זובחים לקדוש ברוך הוא וגם אנחנו, אז נצטרף אליכם לבניין בית המקדש ונבנה יחד. ויום עליהם זרובבל וישוע ושאר ראשי אבות לישראל, לא לכם ולנו לבנות בית לאלוהינו. כי אנחנו יחד נבנה לאדוני אלוהי ישראל, כאשר ציוונו מלך הורש, מלך פרס. דוחים אותם, אומרים להם, אתם לא חלק מאיתנו, אפילו שהדת שלכם דומה. אתם לא העם שלנו, לכן זה דתיהם שונות מכל עם. הם לא מסתכלים על הדת שלהם כדת, אלא כמשהו לאומי. והם לא מוכנים לקבל עמים אחרים לדת שלהם. ולכן הם עושים בעיה במבנה, במארג החדש של העולם, שבו הזיזו עמים ממקום למקום. ועכשיו, מה שאמור לחבר אנשים לקבוצות, זה כבר לא העם שהם היו פעם, שהם מפוזר כבר במקומות שונים, אלא או העם שהם גרים בתוכו, או הדת שלהם. אז כאן יש שומרונים, שהדת שלהם מאוד דומה לדת של היהודים, והם לא מוכנים לצרף את אותם אליהם, בגלל שהם לא מאותו עם. הם אומרים, לא לכם ולנו לבנות בית לאלוהינו, כי אנחנו יחד נמנה לאדוני אלוהי ישראל, כאשר ציוונו המלך כורש מלך פרס. אנחנו יחד, אנחנו ביהודים שבגלות, אנחנו עם אחד, ואתם לא איתנו. אז זה דתם שולט מכולם, ואם המן היה מפה, יש דעה בגמרא שהוא היה ספר של כפר קרצום, ושהוא שייך בעצם לפה, אז יכול להיות שהוא היה חלק מהאלבון הזה של, שמה זאת אומרת שדוחים אותנו. אז הוא מציין למלך אחשוורוש, דתם שולט מכולם, הם לא חלק מאיתנו. ואז הבעיה של צרי יהודה ובנימין עולה פה. והגמרה שם, באותו מקום, הגמרה במשיכה, ודתיהם שונות מכל עם, דלא אכל מינן ולא נס במינן ולא מנסה בלן. הם לא אוכלים איתנו, הם לא מתחתנים איתנו, לא נותנים לנו את בנותינו ולא לוקחים את הבנות שלנו, וזה הבעיה. שזה בעצם מה שהם דחו את השומרונים. ואנחנו נראה גם בהמשך של עזרא ונחמיה, שזה הרבה מאוד מהעיסוק של הדור ההוא, זה להיפרד מהגויים. כי כל הרעיון זה שכולם חיים ביחד, וכל העמים של פעם זה כבר לא מה שמשנה, ומה שמשנה זה מי נמצא באותו מקום, ומי באותו דת, מי באותה שפה, אז היהודים פה בארץ התחתנו עם הגויות שכאן. מי שלא היה מספיק חזק בדעה שלו, אז הוא התחתן פה. ואז עזרא צריך להפריש אותם, ונחמיה צריך להפריש אותם, ולא רק מתחתנים, אנחנו נראה אחרי זה שהם גם חברים שלהם, ומבני הכהן הגדול יש חברים של השומרונים, זאת אומרת, כל הזמן הם ביחד. אז זה הטענה השנייה של המן. הטענה הראשונה, הם מפוזרים בכל העולם, שזה תוצאה שהם לא עלו. טענה שנייה, הם לא מקבלים, הם לא מוכנים להתערבב, הם לא מקבלים אותנו כשווים, הם לא מוכנים שהדת תקבע מי ביחד, אלא העם. וטענה שלישית, בדתי המלך אינם עושים, ולמלך אין שובה להניחם. זאת אומרת שהם לא נותנים מיסים, הם לא מקשיבים למלך, מאיפה הוא הביא את זה עכשיו? לא שמענו שהיהודים לא נתנו מיסים. או, מאיפה הלשון הרע הזה שמביא המן עכשיו? על מה הוא מתבסס? זה גם שם בהמשך פרק ד' בארמית כבר, בקטע של, של הסתנה שכותבים לחשברוש. פסוק י' ג' כאן ידיע לב אלה מלכה, והן קרייתה דח תתבנה, ושוריה ישתכללון, מנדה בלו והלך לי נתנון, והפתום הלכים תהנזיק. כלומר, אתה ידוע יהיה למלך, אשר אם העיר הזאת תיבנה וחומותיה יסתיימו, מסי המלך לא ינתנו, והרחבת המלכים תיפגע. זה מה שטענו צרי יהודה ובנימין, שהם שלחו את האיגרת לאחשוורוש, שירושלים היא עיר כזו, שאם היא תיבנה ויהיה לה חומות, הם כבר לא ייתנו מיסים. ואחרי זה הם גם אומרים, מעודאין אנחנו למלכה, דיהן קרייתה דח תתבנה ושוריה ישתכללון, לקבל דנה חלק ועבר נהרה לה איתה אילה. כלומר, מודיעים אנחנו למלך שאם העיר הזאת תיבנה וחומותיה יסתיימו, לעומת הדבר הזה לא יהיה לך חלק בעבר הנהר. כלומר, שבכל אזור עבר הנהר, כל הצד השני של הפרט, לא ייתנו לך מיסים בגלל המדינה הזאת. אז הדבר הזה, זה כבר מידע שהגיע לחשברוש. עכשיו, אחרי שראינו את עזרא, אנחנו יודעים שהחשברוש יש לו את המידע הזה בראש מהשנים האחרונות, שכתבו לו שבמדינת יהודה, אם יבנו את בית המקדש, יבנו את החומות, אז היא לא תיתן מיסים. ובגלל זה הוא עצר את בניין בית המקדש. אז עכשיו שבא אמן ואומר לו, תראה, הם לא אכפת להם מהמיסים, זה מתיישב לו טוב. בטח אחרי שהוא מבין שמדובר על עם ישראל, זה ממש יושב לו טוב, בטח זה העם הזה, ובשביל זה אפשר להשמיד אותם. עכשיו אנחנו גם מבינים את מה שחזל אומרים, שזה בעל תל ובעל חריץ, כן, שהמלך והאמן ישבו לשתות, הרי זה דבר פשוט, שאחרי אחרי שמתפרסמת הגזרה, בשלב הראשון, חשברוש לא יודע על איזה עם מדובר. אמן אומר לו, ישנו עם אחד, הוא לא אומר לו איזה. אבל אחרי שמתפרסמת הגזרה, ושנבדת ניתנה בשושן הבירה, אז החשברוש כבר רואה על איזה עם מדובר, ובכל זאת המלך והאמן ישבו לשתות. זאת אומרת, הוא שמח איתו. זאת אומרת, הגבר הזה בא לתל ובא לחריץ, הוא פתר לו בעיה, לאמן יש בעיה אחת, לחשברוש בעיה שנייה, והם פותרים את הבעיות ביחד. כי החשברוש באמת לא רוצה שבית המקדש ייבנה, והוא לא רוצה שהגאולה תתקדם, כי זה אומר שגם החלום של נבוכדנצר יתקדם, כל הארבע מלכויות יתקדמו עד שישראל ימלכו, ופרס ימדה יאבדו את המלוכה. ואם עכשיו אמן מציע לאבד את העם הזה, שהחשברוש רק העיז לעצור את בניית בית המקדש, הוא לא העיז יותר מזה, אז אם אמן עכשיו הולך ממש לאבד אותם, זה ממש מבחינת החשברוש מצוין. אז זה מה שאמן מציע לאחשוורוש, ויסר המלך את הבעתו מעל ידו, ויתנה לאמן בנמדת האגגית צורר היהודי, ויאמר המלך לאמן, הכסף נתון לך, והעם לעשות בו כתוב בעיניך. פסוק י' ב', ויקררו סופרי המלך בחודש הראשון ב-13 יום בו, ויכתב ככל אשר ציווה אמן, אל החשדר פני המלך ואל הפחות, אשר המדינה ומדינה, ואל שרי עם ועם, מדינה ומדינה ככתובה, ועם ועם כלשונו. שם המלך חשברוש נכתב, נכתב את הבעת המלך. עכשיו, עד שהכרנו את ספרי הבית השני, עד שראינו את ספר עזרא, לא היה לנו שום בעיה עם הפסוק הזה. אבל אחרי שראינו את ספר עזרא, ואנחנו בעצם יודעים שבין מדינה ומדינה, משבע ועשרים ומאה מדינה של החשברוש, יש מדינה שנקראת מדינת יהודה. היא שמה מזמן כורש כבר. והפחות אשר על מדינה ומדינה, יש פחה אחד שנקרא זרובבל. אמן שלח גם לו, שצריך להרוג את היהודים, זאת אומרת, הוא פחה, זה מדינה מבחינת אמן. אז אם אנחנו משווים את זה לפרק ח' אצלנו, באסתר, שם מרדכי כותב את האגרות שלו, והפסוק שם בנוי ממש אחד לאחד על הפסוק אצלנו, עם שינויים קלים, שמסמנים את ההבדלים. שם כתוב, ויקררו סופרי המלך בעת ההיא, בחודש השלישי הוא חודש סיוון, בשלושה ועשרים בו, אנחנו עוד נחזור לפסוק הזה כשנגיע אליו, ויכתב ככל אשר ציווה מרדכי אל היהודים ואל החשדרפנים והפחות, שם אצל אמן לא כתוב אל היהודים ואל החשדרפנים והפחות ושרי המדינות, אשר מהודו ועד כוש שבע ועשרים ומאה מדינה, זה לא כתוב אצל אמן. כאן אצלנו בפרק ג' לא כתוב אשר מהודו ועד כוש שבע ועשרים ומאה מדינה, רק שם זה ממשיך מדינה ומדינה ככתבה ועם ועם כלשונו, ואל היהודים ככתבם וכלשונם. זאת אומרת, אצל מרדכי מודגש שהוא כותב גם אל היהודים ככתבה מכלשונם, בפסוק שבנו על הפסוק של אמן, זאת אומרת, זה ברור שאמן לא כותב אל היהודים ככתבה מכלשונם, מבחינת אמן הם לא מדינה ולא פחה, וכשכתוב אצל אצל מרדכי, שהוא כותב לכל החשדרפנים והפחות עשרה מדינות אשר מהודו והדקו שבע ועשרים ומאה מדינה, ואצלנו זה לא כתוב, משמע שהמן לא כתב לכל המדינות. בערך לכל המדינות ולא לכל המדינות, ולכן אצלו לא כתוב שבע ועשרים ומאה מדינה, כדי לרמוז למה שהוא לא כתב ליהודה. עכשיו, למה הוא לא כתב ליהודה? אם יש גזירת המלך לאבד את כל היהודים, שיכתוב גם ליהודה. הם אחת מהמדינות של המלך, לפי הסדר הטוב. ככה צריך להיות, אלא שמבחינת המן ברור שמדינת יהודה היא הבעיה הראשונה. זאת אומרת, זה שיש ליהודים שם המדינה ויש להם פחה, זה הדבר הכי גרוע. את זה ברור שצריך להשמיד, ולכן הוא לא מתייחס אליהם כמדינה וכפחה. מבחינת המן הם לא מדינה ולא פחה, הם רק מיועדים להשמדה, והוא שולח לעמים שמסביבם, אבל לא להם. כן, בעזרה פרק ה' שעוד לא ראינו אותו, אז שם מצוין בפירוש, כן, אם רוצים לדעת שבאמת זה מדינה ויש לה פחה, אז מספרים שם את הסיפור לאחור. אברהם בשנת חדה לכורש מלכה עד יבבל, כורש מלכה שם תאם בית אל עד אינה לבנה, כלומר, אך בשנה הראשונה לכורש מלך בבל, כורש המלך הוציא צו לבנות את בית האל הזה, ואף מניה די בית אל עד די אבא וחספדי, נבוכדנצר הנפק מן היכלה די בירושלם, והבל עמו להיכלה די בבל, נפק עמו כורש מלכה מן היכלה די בבל, והיבו לששבצר שמי די פחה שמה. כלומר, ואף את כלי הכסף והזהב של בית האלוקים, שנבוכדנצר הוציא מהיכל שבירושלים, והוביל אותם להיכל של בבל, הוציא אותם כורש המלך מן היכל של בבל, וניתנו לששבצר שמו אשר פחה שמו. זאת כתוב מפורש ששבצר, שזה זרובבל, מונה על ידי כורש להיות פחה. אז אין לנו שאלה שמדינת יהודה היא מדינה, ויש לה פחה שנקרא זרובבל, ובכל זאת המן לא כותב להם. זאת אומרת, זה ברור שהמן לא פספס את העניין הזה. זה לא שהמן עצבן אותו אחד מרדכי יהודי, ואז הוא אמר, טוב, פה נהרוג את כל היהודים, ושם זה נגמר. המן ידע מצוין גם על המדינה היהודית, ועל הפחה שלה, והוא התעלם מהם בכוונה, ולא כתב להם בכוונה. הוא ידע על בית המקדש, וזה היה לו בראש הסיפור הזה. האם זה מה שגרם לו? אני לא, לא חושב, כן? במגילה זה נראה שהמן לא היה כל כך מודע לעובדת היותו המלכי, זה לא מה שהניע אותו במודע. אבל הוא ידע שהוא עושה כאן משהו מאוד רציני לגבי בית המקדש ולגבי התקוות של היהודים. זאת אומרת, אם נסתכל על זה ככה, כשהמן רוצה לזעזע את היהודים ולפגוע בהם בצורה הכי קשה שהוא יכול גם תודעתית, ולכן מבחינת המן, הוא נותן את הגזרה קדימה, הוא שם אותה שנה קדימה, וזה בסדר מבחינתו. הוא רוצה שהם יהיו באבל וצום ובכי ומספד, שזה מה שמעצבן אותו אצל מרדכי, שמרדכי יושב בשער המלך כבר לא באבל ולא במספד. אז מבחינת המן, להרוס את התקוות של היהודים זה חלק מהעניין. זאת אומרת, זה שיש ליהודים תקוות לבית מקדש ולמדינה ולפחה ולשלטון משלהם, זה מצוין שהמקום הזה ייפגע, והמן לא מפספס את זה. אני קופץ לפרק ד', פסוק ג', כאן זה נקודה קטנה, כשמתפרסמת הגזירה, כתוב, ובכל מדינה ומדינה, מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע, אבל גדול ליהודים, וצום ובכי ומספד, שק ואפר יוצא לרבים. עכשיו זה מזכיר לנו את הסיפור בעזרה, פרק ג', פסוק י' ב', כשהם מייסדים את בית המקדש, ורבים מהכהנים והלווים וראשי האבות הזקנים אשר ראו את הבית הראשון ביסדו, זה הבית בעיניהם, בוכים בקול גדול, ורבים בתורה ושמחה להרים קול, ואין העם מכירים כל תורת השמחה לכל בכי העם, כי העם מרים תורה גדולה והכל נשמע עד למרחוק, סוף פרק ג'. אז שם אמרנו שהנושא הזה של הבכי של הזקנים לעומת התורה של העם, הוא רמז לבעיה שנמצאת כאן מאחורי הקלעים, שהיא מצד אחד בעיה מאוד רצינית, שהעם לא עלה. מצד שני, אין מה להתעסק איתה יותר, כי העם לא עלה וזהו. זאת אומרת, זה המדרגה של העם, ולכן הסיפור מעכשיו הוא סיפור הגאולה של בית שני, והוא סיפור שמח בפני עצמו, כל עוד לא מתחשבים במה היה יכול להיות. אז יש לנו כאן את הבכי של אנשים מאוד מסוימים, שהם ראו את הבית הראשון, והם מבינים את הפער שיש, כשעולים 42 אלף איש לבנות את הבית, לעומת כשזה בית של ממלכה. וכל שאר העם לא רואה פה בעיה, כל שאר העם רואה פה שמחה גדולה, כי הם היו בבבל ועכשיו הם בארץ ישראל, והם בונים בית מקדש, הכל מצוין. אבל כשמגיעה גזירת המן, כבר אי אפשר לפספס. כשמגיעה גזירת המן, אין כאן כל תרועה שגובר על כל הבכי. אלא בכל מדינה ומדינה, שמקום של דבר המלך לדעתו מגיע, אבל גדול היהודים, יוצאים ובכי ומספצק, ואפל הוצא לרבים, זאת אומרת, כאן כולם בוכים. זה יישר קו בנושא שאנחנו נמצאים באמת בבעיה. אם אנחנו מבינים שהבעיה קשורה לבית המקדש, אז זה מאוד חיזק את זה. זאת אומרת, זה בנה את הבכי שהיה אמור להיות בעצם לכל העם, והתחיל את תהליך התשובה. זאת אומרת, אם כל העם היה כמו הזקנים שראו את הבית הראשון, וכולם היו מצטערים מאוד מעומק הלב, היו בוכים, מזה שלא עלו הרבה אנשים, הם גם היו עולים. אז יש כאן איזשהו רמה של תהליך של תשובה בזה שהם בוכים. ואנחנו נראה אחר כך שמרדכי משאיר את הבכי הזה. זאת אומרת, מרדכי רוצה את הבכי הזה, זה נקודת התשובה, שכולם בוכים. טוב, עכשיו אני קופץ, אני רק אזכיר כאן שוב נקודה קטנה. עכשיו יש כאן, רוב סיפור המגילה מפה, הוא לא קשור ישירות, בכל אופן אני לא מצאתי קשרים ישירים לספרי הבית השני, רק סוף המגילה קשור שוב. אבל יש כאן עוד נקודות קצת באמצע, שאני אציין את זה רק בראשי פרקים, בפרק ה', פסוק ג', כשאסתר נכנסת לאחשוורוש בפעם הראשונה, ויאמר לה המלך, מה לך אסתר המלכה, ומה בקשתך, עד חצי המלכות ויינתן לך. וכן, ואחרי זה במשתה יין, גם ויאמר המלך לאסתר במשתה יין, מה שאלתך ויינתן לך, ומה בקשתך עד חצי המלכות ותעש. הגמרא אומרת, במגילת תתבר, ויאמר לה המלך לאסתר המלכה, מה בקשתך עד חצי המלכות ותעש, חצי המלכות ולא כל המלכות, ולא דבר שחוצץ למלכות, ומה הנה הוא בניין בית המקדש. זאת אומרת, הגמרא במדרש שנשמע מדרש פליאה, כל עוד אנחנו לא מכירים את מה שנמצא מאחורי הקלעים, מקשרת עד חצי המלכות לבניין בית המקדש. ואתה אומר, מה קשור, מה אחשוורוש הגיע פה לבניין בית המקדש? זה לא קשור. זאת אומרת, המלכה נכנסת לא ברשות, והוא מוכן לקבל אותה, והוא לא יודע אפילו מאיזה עם, והוא יודע כלום, מאיפה חזל הביאו לפה את בית המקדש? אבל אם אתה מבין, לומד את ספר עזרא, ואתה רואה שהחשברות לפני לא הרבה שנים, עצר בעצמו את בניין בית המקדש, ובשקט, בלי שאף אחד ידע, ועכשיו הרבה יהודים משתדלים אצלו, לטפל בזה, מרדכי נמצא שם כדי לטפל בזה, ועזרא ונחמיה, וכולם מנסים לשנות את הגזרה, ולשכנע את החשברוש לטפל בבניין בית המקדש ולאפשר אותו. אז אומר החשברוש לאסתר המלכה, אני לא יודע מי איזה עמת, אני לא יודע מה מולדתך, אבל תראי, יש נקודה שאל תשאלי עליה. אל תשאלי כי זה לא סתם, הוא יכול להגיד לה, טוב, מה בקשתך, תגידי, ואם נרצה נעשה, הוא אומר, לא, אל תשאלי על זה אפילו. זאת אומרת, זה נקודה מביכה מבחינת החשברוש. אין לו תשובה טובה לגבי בניין בית המקדש. כי הוא באמת מבחינת החוק, הוא חייב לטפל בזה, אבל הוא לא רוצה לטפל בזה. הוא הרשה מאחורי הקלעים לעצור את בניין בית המקדש. לכן הוא אומר לה, עד חצי המלכות ולא כל המלכות, ולא דבר שחוצץ למלכות, שזה בניין בית המקדש. על זה אל דברי. אנחנו בהמשך נגיע לפסוק שמראה יותר למה זה גם פשט, במילים האלה. אבל קודם כל זה ברור, למה חזל קישרו את זה לפה, זה מאוד ברור. טוב, עכשיו נדלג די הרבה קדימה, לאסתר פרק ח'. אסתר פרק ח' זה כשהמן כבר מת. סיימנו את כל הסיפור הארוך של המגילה, כבר המן מת, ועדיין הגזרות לא התבטלו. זאת אומרת, זה לא עוזר שהמן מת. הגזרות התפרסמו בשם המלך אחשוורוש, לא בשם המן. אחשוורוש קיים. כולם מתכוננים להשמיד את היהודים, והמן רק מת, בסדר. אז אסתר מתחננת לפני המלך. וכן, פסוק ה', ותאמר אם על המלך טוב, אם מצאתי חן בעיניו, וכשר הדבר לפני המלך, וטובה אני בעיניו, יכתב להשיב את הספרים, מחשב את המן מלמדת האגגי, אשר כתב לאבד את היהודים, אשר בכל מדינות המלך. פסוק ו', כי איככה אוכל וראיתי ברעה אשר ימצא את עמי, ואיככה אוכל וראיתי באובדן מולדתי. אז באופן פשוט הפשט, זה איך אני אוכל לראות ברעה של כל עם ישראל, וגם לא איך אני אוכל לראות באובדן מולדתי, כלומר המשפחה שלי, שבה נולדתי. מה הקשר לארץ מולדתה? אין קשר. אז המשפחה שלי זה הנקודה שאפילו אם אחשוורוש יציע להציל נגיד את המשפחה שלה, תגידי מי הקרובים שלך, מרדכי ועוד קרובים, ואותם ניקח לארמון והם לא ינזקו. עדיין, הרעה אשר ימצא את עמי. וכמובן גם אובדן מולדתי. אבל, אבל עכשיו אנחנו מבינים, אחרי שקוראת ספר עזרא, שאנחנו מדברים כאן על מולדתה של אסתר, זאת אומרת על ארץ ישראל. ארץ ישראל היא נקראת מולדתה. ויש כאן אובדן של מולדתה מעבר לאובדן העם. זאת אומרת, יש את אובדן העם, וגם אם לא אובדן העם, גם אם אתה תציל את החלק מהעם, אבל המולדת תורד, כי עכשיו אנחנו בונים את המולדת, עכשיו חזרנו לארץ ישראל, התחילנו לבנות את המקדש, וזה יהיה אובדן מוחלט, בגלל שהמן כיוון קודם כל לשם, בגלל ששם צרי יהודה ובנימין יטפלו יחסלו את היהודים, ולא יהיה יותר בניין בית המקדש. אז זה צריך לטפל בזה בפני עצמי. עכשיו, לעניין הזה של השם מולדת, אז אני קופץ לירמיהו כ"ב, פסוק י', שם מדובר על שלום בן יאשיהו, זה כנראה יואחז, הבן הראשון של יאשיהו שמלך, אומר ירמיהו, אל תבכו למת ואל תנודו לו, בכו בכל ההולך, כי לא ישוב עוד וראה את ארץ מולדתו, על שלום. כי כה אמר אדוני אל שלום בן יאשיהו מלך יהודה, המולך תחת יאשיהו אביו, אשר יצא מן המקום הזה, לא ישוב שם עוד. כי במקום אשר יגלו אותו שם ימות, ואת הארץ הזאת לא יראה עוד. אז אנחנו רואים פה את השימוש בארץ מולדת לגבי ארץ ישראל, שהוא לא יחזור, כי הוא הולך לגלות והולך למות שם, וזה מה שאסתר אומרת לאחשוורוש בפשט המילים, זאת אומרת, פשט המילים של מולדתי, גם פה וגם שהיא לא מולדת, אמרת את מולדתה, זה ארץ ישראל, בגלל שארץ ישראל עצמה תובד, החלום היהודי של המקדש יובד. אני ממשיך, ויאמר המלך אחשוורוש לאסתר המלכה ולמרדכי היהודי, הנה בית המן נתתי לאסתר, ואותו תלו על הארץ על אשר שלח ידו ביהודים, ואתם כתבו על היהודים כתוב בעיניכם בשם המלך, וחיתמו בטבעת המלך, ככתב השם יכתב בשם המלך, ותחתמו בטבעת המלך, אין להשיב. זאת אומרת, בעצם אחשוורוש אומר, אני לא יכול להחזיר את האיגרות. עכשיו, מאוד מובן לנו עכשיו למה אסתר כן ביקשה להשיב את האיגרות, בגלל שהיא יודעת שאחשוורוש כן עצר את בניין בית המקדש, למרות שאי אפשר להשיב כתב, הוא נתן אישור למי שצריך לתת אישור בשקט. אז בוא תסדר את זה גם עכשיו. תמצא דרך לסדר את זה, בלי שזה יתקיים. הוא אומר לאחשוורוש, לא, זה לא, כתב שם יכתב שם המלך, אין להשיב, אבל תחתמו מה שאתם רוצים. ואז כתוב ככה, ויקראו סופרי המלך בעת ההיא, בחודש השלישי הוא חודש סיוון, ב-23 בו. ויקטל ככל אשר ציווה מרדכי. מה זאת אומרת שסופרי המלך נקראו בעת ההיא, בחודש השלישי הוא חודש סיוון, ב-23 בו? זה לא הזמן הנכון. זאת אומרת, אמן עשה את הפור בי' ג' ניסן. והוא הלך למלך באותו יום לכאורה, וסגר איתו שיעשו את הגזרה. קיבל את טבעת המלך וכתב את האיגרות. הוא פרסם אותם לכאורה באותו יום. כן, אפשר להזיז יום לפה, יום לשם. כל מה שחזר אומרים, זה הסדר הכי קצר. הוא פרסם אותם באותו יום, ומרדכי רואה באותו יום, בי' ג' ניסן, הוא רואה את האיגרות, לובש שק ואפר, אסתר שומעת ומדברת איתו, והוא אומר לה שצריך שלושה ימים, היא אומרת לו שצריך שלושה ימים לצום כדי שהיא תיכנס אל אחשוורוש. אז מתי צם? הוא צם, הוא באופן פשוט את י' בניסן, את ת' בניסן ואת ת' ז' בניסן. זאת אומרת, בפסח שני הם היו ביום השלישי של הצום. ואז ב' ת' ז' בניסן, תוך כדי הצום, אסתר נכנסת למשתה הראשון עם אחשוורוש, ואומרת לאחשוורוש, יבוא המלך והמן מחר, בלילה שבין ת' ז' בניסן ל' ז' בניסן, יש את נדידה שנת המלך, והמן רוצה להציע לבנות, לעשות את העץ, ובא, אז בבוקר של י' ז' בניסן הוא מרכיב את מרדכי על הסוס ברחוב העיר, ומגיע אל המשתה בצהריים נגיד של י' ז' בניסן, ונתלה באותו יום. זאת אומרת, בי' ז' ניסן, אסתר מתחננת לפני המלך שישיב את האיגרות, והוא אומר לה, תכתבו על היהודים כתוב בעיניכם בשם המלך, וכתמו בטבעת המלך. אז היה צריך להיות כתוב, ויקראו סופרי המלך בעת ההיא, בחודש הראשון, הוא חודש ניסן, ב-17 בו. זה היום שהיה צריך להיות כתוב, מיד, בשנייה שהם קיבלו את טבעת המלך, וזה, הם הבינו שזה מה שאפשר לעשות, קוראים לסופרי המלך, לכתוב להספיק להשיג את הרצים הראשונים שיצאו, כדי שרוב המקומות יקבלו את האיגרת של היהודים מותר להשמיד, לפני שמקבלים את האיגרת שמותר להשמיד את היהודים. ואפילו יעצרו את, את הרצים ההם. וזהו. ופתאום אנחנו רואה שמרדכי מחכה עד ה-23 בסיוון. הוא מחכה הרבה 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 זמן קדימה. חודשיים וכמה ימים קדימה. למה הוא חיכה את כל הזמן הזה? אז יש שני פירושים מעניינים בנושא הזה שקשורים אליהם. באור הגרא, באחד משני הפירושים שהוא מביא, הוא אומר שאמן פרסם את האגרות בי"ג ניסן. כ"ג סיוון זה בדיוק 70 יום אחרי י"ג ניסן. זאת אומרת, מרדכי רצה שהעם יחזור בתשובה 70 יום, עד שיגיעו אליו האגרות השניות. זאת אומרת שכל מקום שמגיעים האגרות הראשונות, כמו שראינו קודם, אז יש צום ובכי ומספד ושק ואפר יוצא לרבים, שזה מול הבכי של הזקנים. ו-70 יום הם יבכו, ומרדכי משאיר אותם לבכות 70 יום. הוא רוצה שהם יבכו 70 יום, ואז רק יצאו השליחים השניים, ואז השליחים השניים ילכו בפער של 70 יום אחרי השליחים הראשונים, וכל מקום בעולם יקבל את האגרת השנייה 70 יום אחרי האגרת הראשונה. אז כולם יצאו ויבכו 70 יום ויחזרו בתשובה, ואז זה, כן, 70 יום כנגד שנות הגלות. עכשיו, מה קשור שנות הגלות? על מה הוא רוצה לחפר פה? אם הוא רוצה לחפר על הסעודה של אחשוורוש, אז הם צריכים לצום רק אלה שבשושן. אם הוא רוצה לחפר על הצלם, מה זה קשור ל-70? אם הוא רוצה לחפר על מה שעשו בבית ראשון, אז זה גם לא קשור ל-70. למה דווקא 70? זה פשוט נראה שהוא רוצה לחפר על זה שהם לא עלו. זאת אומרת, היו צריכים לחכות 70 שנה ואז לעלות. במשך ה-70 שנה האלה, היו צריכים לבנות את הרצון לעלות לארץ, ואת זה הם לא עשו. אז על זה הם צריכים עכשיו לחזור בתשובה 70 יום. 70 יום של פחד ושל בכי, שהם יבינו את הבעיה, ואז יגיעו האגרות השניות. וזה אמור לבנות אצלם את הרצון כן לעלות. וכמו שאנחנו נראה תכף, מרדכי התכוון גם שהם יעלו בפועל. לא רק לתקן את הרצון, אלא ממש שהם יעלו ממש. שזה צריך להכין אותם 70 יום, כי אם אתה תשלח עכשיו סתם אגרות, הם לא, עוד לא יתרגלו לרעיון בכלל שהם צריכים לעלות. הם יהיה להם שמח לפני שהם הספיקו לפחד. אבל אם 70 יום הם מפחדים וחושבים איפה הם טעו, ומה הם היו צריכים לעשות אחרת, אז הם יבנו את הרצון. זה תשובה אחת. תשובה שנייה שמביא בהג, בהג בעצם לא מביא את התשובה הזאת, הוא לא מביא את זה כתשובה. בהג כותב, וזה מובא בטור בשולחן ערוך, שבכ"ג סיוון זה היום שבו בטלו הביקורים לבוא מישראל על ידי ירובעם בן נבט. כלומר שירובעם בן נבט, שהתפצלה ממלכה, ממלכת בית דוד, בין ירובעם לרחבעם, אז ירובעם העמיד פרוסדאות, הוא העמיד שומרים שימנעו מהעם לעלות לירושלים. ואז הם לא יכלו יותר להביא ביקורים. אז היום הזה היה בכ"ג סיוון. כן, שזה הזמן של הביקורים, העונה של הביקורים. ואז הוא שם את הפרוסדאות האלה, ואז עם ישראל לא יכל יותר להביא ביקורים. אז זה כ"ג סיוון, השולחן ערוך כותב ככה, באורחה עם סימן תק"פ, הלכות תעניות. כן, יש שם הלכה של תעניות מיוחדות שמתענים רק חסידים, ותעניות שמי שרוצה להחמיר על עצמו יכול להתענות אותם. אז זה אומר ככה, באחד בניסן מתו בני אהרון, בעשרה בו מתה מרים ונסתלק הבאר, בכ"ו בו מת יהושע בן נון, בעשרה באייר מת אליה כהן ושני בניו ונשבע אהרון השם, בכ"ח בו מת שמואל הנביא, בכ"ג בסיוון בטלו הביקורים מלעלות לירושלים עם ירובעם בן נבט. זה ממש הלכה בשולחן ערוך, לגבי כ"ג סיוון. ועכשיו זה הסבר נוסף, למה מרדכי שולח דווקא בכ"ג סיוון? מה גרם לגלות? ירובעם. הנקודה הראשונה שגורמת לגלות של עשרת השבטים, כמו שמוזכר בפירוש במלאכים ב' פרק י"ז, בגלות של עשרת השבטים, שבגלל ירובעם ששם את העגלים וגרם לעם לא לעלות לבית המקדש, וזה מה שגרם לגלות, ובגלל זה אנחנו עכשיו נמצאים בגלות, והם לא עלו, אז בגלל זה הוא חיכה ליום ההוא כדי לתקן את זה. הוא רוצה לתקן שעם ישראל יתחבר חזרה לבית המקדש, מול מה שירובעם הפריד אותם מבית המקדש וגרם לגלות. ולכן זה שוב קשור לנושא של בית המקדש, למה דווקא בכ"ג סיוון, ככה או ככה. טוב, אני חוזר למגילת אסתר שם בפסוק ת', ויקראו ספרי המלך בעת ההיא, בחודש השלישי הוא חודש סיוון, ב-23 בו, ויכתב ככל אשר ציווה מרדכי אל היהודים ואל החשדרפנים והפחות לשרי המדינות אשר מאוד הוא והדקו, 7 ו-20 מהמדינה, מדינה ומדינה ככתבה ועם ועם כלשונו, וליהודים ככתבה וכלשונם, אז זה ציינו כבר. שהוא כן שלח גם ליהודים וגם למדינת יהודה, ובמיוחד למדינת יהודה, ויכתוב בשביל המלך אחשוורוש, ויחתום את טבעת המלך, וישלח ספרים ביד הרצים בסוסים, רוכבי הרכש החשטרנים בני הרמחים, אשר נתן המלך ליהודים אשר בכל עיר ועיר, להיקהל ולעמוד על נפשם, להשמיד ולהרוג ולאבד את כל חלעם ומדינה, עצרים אותם תף לנשים ושללם לבוז. ביום אחד, בכל מדינות המלך אחשוורוש, ושלושה עשר לחודש נמסע וחודש אדר. וזה מאוד מוזר. זאת אומרת, מה שמרדכי כותב הוא מאוד משונה. כי אם מרדכי רוצה להציל את עם ישראל מהגזרה של המן, היינו מציעים לו לכתוב דברים אחרים לגמרי. זאת אומרת, אם יש גזרה על היהודים שיהרגו אותם ביהודים אל... באדר הבא, והיהודים הם מיעוט, בכל מקום שהם גרים, בעיקרון מיעוט בין העמים שמסביבם, יש להם הרבה שונאים מסביבם. אז אם באה איגרת אחת שמותר להרוג את היהודים ביהוד ג' אדר, ובאה איגרת שנייה שמותר ליהודים להתגונן, עד עכשיו היה אסור להתגונן בכלל. עכשיו כתוב שהמלך נתן ליהודים להיקהל ולעמוד על נפשם, מותר להם להתגונן, רק להשמיד ולהרוג ולאבד את כל חלעם ומדינה עצרים אותם. אם מישהו תוקף אותך, אתה יכול לצבא הגנה לישראל, אבל אם לא, אז חכה בסבלנות עד שיתקפו אותך. זה מאוד, מאוד לא רציני. דבר ראשון, הייתי אומר למרדכי, קח יום, לפחות יום אחד אחורה. זאת אומרת שלגויים מותר לפגוע ביהודים רק ביהוד ג' אדר, ליהודים מותר כבר ביהוד ב' אדר לפגוע בגויים. אז נתן להם פה יתרון. ודבר שני, תן להם יכולת לתקוף. לא רק להגן על עצמם. למה להיקהל ולעמוד על נפשם? אז פה אנחנו חוזרים לעזרא פרק א', שכבר קראנו פעם אחת, כן? פרק ג', מי בכם מכל עמו, פסוק ג', מי בכם מכל עמו, יהי אלוהיו עמו, ויהיה על ירושלים אשר ביהודה, ויבן את בית אדוני אלוהי ישראל, הוא האלוהים אשר בירושלים. זאת אומרת, הם היו צריכים, כל מי שמדבר רוחו אותו, לעלות לירושלים. אומר מרדכי, אם אני נותן להם עכשיו יתרון על הגויים, או יכולת התגוננות יעילה, אז אף אחד לא עולה לארץ ישראל. אין בשביל מה. לא ניתן להם יכולת להתגוננות יעילה. הוא נתן להם יכולת רק להיקהל ולעמוד על נפשם. מה זה אומר להיקהל? להתקבץ ביחד. זאת אומרת, אם תשארו עכשיו 100 יהודים בעיר הזאת, 1,000 יהודים בעיר הזאת, 20 יהודים בעיר הזאת, ברור שאין סיכוי. הגויים הרבה יותר. אבל אם כולם יקהלו ביחד, מכל המקומות שהם מפוזרים שם, אז הם יצליחו לעמוד על נפשם. אז הם יכולים להתגונן בצורה יעילה. לאן הם יקהלו? לממלכת יהודה. זאת אומרת, אם כשהגלות הייתה מקום מאוד נוח ונחמד, אז ממלכת יהודה הייתה מקום מאוד לא אטרקטיב. אבל עכשיו שהגלות כולה הופכת להיות מקום מאוד מסוכן, אז להיקהל בצורה יעילה יהיה אפשר בממלכת יהודה, שזה המקום היחיד שכל עם ישראל יהיה מוכן להגיע אליו, ולא כל אחד יגיד תבואו אליי. אז זה יגרום ליהודים להתקבץ ביחד ולעלות ליהודה בעל כורחם, ואז ממילא עשינו כאן עלייה כחומה ותיקנו. לכן 70 יום הם צריכים לבכות. אחרי 70 יום יגיע אליהם אגרות שמתירים להם להיקהל ולעמוד על נפשם, אז הם יגידו, אוקיי, מה עושים? 70 יום חיכינו, אנחנו יודעים מול מה זה, אפשר רק להיקהל ולהתגונן איפה, רק בארץ ישראל. נלך לארץ ישראל. זה מה שמרדכי תכנן. וזה לא עבד לו. הסיבה שזה לא עבד לו זה כי נפל פחדם על כל העמים. זאת אומרת שהגויים נבהלו מהיהודים ומזה שמרדכי הוא שולט בבית המלך, ואף אחד לא התכוון להילחם בכלל בצורה רצינית. וממילא היהודים יכלו להישאר איפה שהם גרים ולתקוף את מי שהם רוצים, בלי פחד. בגלל שהם ידעו שלא יתאסף צבא ואף אחד לא יתקף אותם בצורה מסודרת. את זה הקדוש ברוך הוא גורם, כי כמו שאצל קורש, העלייה הייתה צריכה להיות מרצון. כי לכן קורש נתן את האפשרות לעלות ולא חייב לעלות. כי המטרה היא שאנשים ייקחו אחריות מצד עצמם, שזה המטרה של הגלות. לכן, גם פה הקדוש ברוך הוא לא נותן למרדכי לעשות את זה בכוח. אנשים לא יעלו בכוח. אם בכוח, אז הקדוש ברוך הוא נותן להם פתרון אחר. אם הם רוצים עכשיו לעלות, הם הבינו את הרעיון, אחרי 70 שנה, אחרי 70 יום של בכי, והבינו את הרעיון שצריך לעלות, אז שיעלו. אבל זה לא קרה. זה לא קרה ברמה שאנחנו רואים שאחרי זה, כשעזרא מגיע לארץ, המצב לא השתנה כמעט בכלל, למרות שהוא מגיע כבר אחרי נספור. אני ממשיך בפסוק י' א', אז אמרנו להשמיד ולהרוג ולאבד את כל חיל עם ומדינה עצרים אותם, תף אנשים ושללם לבוז. זה גם ניסוח מוזר. מה זה חיל עם ומדינה עצרים אותם? להשמיד, להרוג ולאבד את כל עצרים אותם. כל מי שמציק להם, שירגו אותו. מה זה חיל עם ומדינה? באופן נורמלי, בשושן או ב... עיר אחרת בעולם, לא היה חיל עם ומדינה שצר את היהודים, זה לא, הם מאורגנים בצורה של חיל, הם כולם מפוזרים שם באותם שכונות, יש להם מציקים, יש כנופיות שמציקות להם, זה לא, אין חיילים, אז למה ככה מרדכי מנסח את זה, לאבד את כל חיל עם ומדינה הצרים אותם, ושמרדכי כותב את זה ספציפית לגבי ממלכת יהודה, הוא קודם כל רוצה שיתפלו בצרי יהודה ובנימין, שהם חיל עם ומדינה, הצרים אותם, צרי יהודה ובנימין, בהם דבר ראשון צריך לטפל, שלא יוכלו להמשיך לעצור את בניית בית המקדש. לכן הוא כותב את זה קודם כל לשם, עכשיו מכאן יהיה אפשר לגזור גם לכל עיר ועיר, מה יעשו עם, עם הצרים המקומיים. כן, ולכן בפסוק י' ג', פצ'גן הקטה וינתן דת בכל מדינה ומדינה גלוי לכל העמים, ולהיות היהודים עתידים להם הזה, להינקה מאויביהם. כן, יש כאן נקמה. מה זה נקמה? לא דווקא מאויבים שהציקו להם קודם. קודם כל נקמה מצרי יהודה ובנימין. כן, ראינו בעזרה פרק ד', וישמעו צרי יהודה ובנימין, זה כל חיל עם המדינה הצרים אותם, כי בני הגולה בונים אחד להשם אלוקי ישראל, ופסוק כף ג' שם, עדיין מדין פרשגן אשתבנה, דארתחשסתא מלכה קרי, קדם רחום ושמשי ספרה, וכאן בתיאון, אז לו בהילו לירושלים על יהודיה, וביטלו אמו בידרה וחיל, כלומר, אז מן אשר הכתב הגלוי של האיגרת של ארתחשסתא המלך, נקרא לפני רחום ושמשי הסופר וחבורתם, הלכו במהירות לירושלים על היהודים והשביתו אותם בזרוע ובכוח, כן, ובידיים בתלת עבידת בית אלה עד ירושלים, ועבד בית אלה עד שנת תרתן למלכות דריה ושמלך פרס, כן, אז הוא שבתה עבודת בית האלוהים שבירושלים, ושבתה שנת שתיים למלכות דריה ושמלך פרס. אז זה חיל עם ומדינה הצרים. אומר הספרי בדברים על האזינו, כן, אם שנותי ברק חרבי ותוכל במשפט ידי, כן, אשיב נקם לצרי ולמסני השלם. זאת אומרת הספרי, אשיב נקם לצרי הרי אחד, ולמסני השלם הרי שניים. דבר אחר, אשיב נקם לצרי אלו קוטים, שנאמר וישמעו צרי יהודה ובנימין. ולמסני השלם אלו אמינים, וכן הוא אומר, לא מסניך השם ישנא ויתכוננך את קוטה. זאת אומרת, הספרי מציין, אלה הקוטים שישמעו צרי יהודה ובנימין, צריך להשיב להם נקם. וזה הנקם הזה, כן, להיות עתידים ליום הזה להינקם אויביהם, כוונה להינקם מצרי יהודה ובנימין. טוב, אני קופץ הלאה, פסוק י"ז בסוף הפרק הזה, במגילת אסתר, ובכל מדינה ומדינה, ובכל עיר ועיר, מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע, שמחה וששון ליהודים משתה ויום טוב, ורבים מעמי הארץ מתייהדים כי נפל פחד היהודים עליהם. מה זה אומר שרבים מעמי הארץ מתייהדים כי נפל פחד היהודים עליהם? איזה מין פעולה זאת להתייהד? זאת אומרת, להתגייר, לא להתייהד. כוונה להתייהד הכוונה שבהתפעל שהם עושים את עצמם יהודים. זאת אומרת, היהודים לא קיבלו אותם. הם רצו להיות גרים, היהודים לא קיבלו אותם. אבל הם עשו את עצמם יהודים, התחפשו ליהודים, התחילו להתנהג כמו יהודים, כדי שלא יפגעו בהם היהודים כשהגיע הזמן. זה שולח אותנו למלכים ב' פרק י' ז', הפרק של גלות עשרת השבטים, ששם מגיעים השומרונים. אני קורא שם בפסוק כף ד', ויבא מלך אשור, מבבל ומקוטה ומעבר ומחמת וספרוויים, ויושב בערי שומרון תחת בני ישראל, וירשו את שומרון וישבו בעריה. ויהי בתחילת שבטם שם, לא ירו את אדוני, וישלח אדוני בהם את האריות, והיו הורגים בהם. ואמרו למלך אשור לאמור, הגויים אשר הגלית ותושב בערי שומרון, לא ידעו את משפט אלוהי הארץ, וישלח בהם את האריות, והנם ממיתים אותם כאשר אינם יודעים את משפט אלוהי הארץ. ויצא מלך אשור לאמור, הוליכו שם אחד מהכהנים אשר הגליתם משם, וילכו וישבו שם, ויורם את משפט אלוהי הארץ. ויבוא אחד מהכהנים אשר יגלו משומרון, וישם בבית אל, ואם מורה אותם, איך יראו את אדוני. כן, אז השומרונים הם אנשים שהתייהדו. הם התייהדו כי נפל פחד, לא היהודים עליהם, נפל פחד האריות עליהם, אבל הם התייהדו מאותה סיבה. ולכן אותו דבר קורה עכשיו אצל מרדכי ואסתר, כן, שזה מה שגם ציינו קודם, את הפסוקים האלה של פרק י' ז' במלאכים, מציינים בעזרה פרק ד' צרי יהודה ובנימין, שאומרים נבנה עמכם, ייקחכם לדרוש לאלוהיכם, ולא אנחנו זובחים עם עשר אחדות מלך אשור, מעלה אותנו פה, שזה מה שהם ציינו שם, וענו להם, לא לכם ולנו לבנות בית לאלוהינו, זאת אומרת, מה ענו להם? אמרו להם, אנחנו לא מקבלים את הגירות שלכם, לא לכם ולנו לבנות בית לאלוהינו, כי אנחנו יחד עם אדוני אלוהי ישראל, אנחנו לא מקבלים את הגירות של השומרונים, שהם גירי עריות, בתור יהודים שהם חלק מעם ישראל, שאותו דבר קורה שרבי נעמי ארץ מתייעדים. אז אומרת הגמרא במסכת יבמות, דף כף ד', שהיה רבי נחמיה אומר, אחד גרי עריות ואחד גרי חלומות, ואחד גרי מרדכי ואסתר אינם גרים עד שהתגיירו בזמן הזה. בזמן הזה סרקדתך, אלא אימא כבזמן הזה. זאת אומרת, הגרים האלה שמתגיירים בצורה מפחד, מהירה, אז הם לא מקבלים אותם בתור גרים. לדוגמאות, זה אחד גרי הריות, שזה השומרונים, ואחד גרי מרדכי ואסתר, שזה רבים מהארץ מתייהדים. את כל אלה לא מקבלים, אין, אז זה שוב רומז לנו לאותה נקודה. טוב, הגענו לפרק ת'. פרק ת' הוא פרק מאוד משמעותי בקשר, כן, הפרק הראשון והשני והשלישי הם משמעותיים, ופרק ת' הוא מאוד משמעותי בקשר לספרים האלה. פרק ת', פסוק ב', כן, נקהלו היהודים בעריהם, כל מדינות המלך אחשוורוש לשלוח יד מבקשי רעתם, ואיש לא עמד לפניהם כי נפל פחדם על כל העמים, כן, אז אנחנו רואים שנקהלו בעריהם, כן, עכשיו אנחנו, אחרי שקראנו את ספר עזרא, אז אנחנו ישר שואלים את עצמנו, רגע, ומה קורה בארץ ישראל? נקהלו היהודים בעריהם, כל מדינות המלך אחשוורוש, כולל במדינת יהודה, לשלוח יד מבקשי רעתם, כלומר, צרי יהודה ובנימין, ואיש לא עמד לפניהם, עם כל הכוח שצרי יהודה ובנימין, הם לא עמדו לפניהם, כי נפל פחדם על כל העמים, אז מה קרה לצרי יהודה ובנימין? אינם איתנו עוד. וכל שרי המדינות והחשדרפנים והפחות, ועושה המלאכה של המלך מנסים את היהודים, כי נפל פחד מרדכי עליהם, כי גדול מרדכי בבית המלך, ושמור הולך בכל המדינות, כי יש מרדכי הולך וגדול, ויקוע היהודים בכל אויביהם, מכת חרב והרג ועבדם, ויעשו שונאים כרצונם. שוב, חד משמעית, לגבי הקוטים, השומרונים שהיו כאן בארץ, ויקוע היהודים בכל אויביהם, מכת חרב והרג ועבדם, כולל את שרי יהודה ובנימין, ויעשו שונאים כרצונם, והם לא איתנו כאן עוד בשלב הזה. כן, ואז ממלא רחום ושמשי הסופר שביטלו את עבודת בית המקדש בכוח, שאחשוורוש התיר להם, לא נמצאים יותר. וכיוון שאין גזרה מלכותית לבטל את עבודת בית המקדש, אלא רק היה עצירה בכוח, ממלא הוסר המונה לבנות את בית המקדש. ואנחנו נראה כשנגיע לחגי וזכריה, שהנביאים לא מבינים למה הם לא בנו. והם המשיכו לא לבנות, אבל הם לא מבינים למה. זאת אומרת, בשלב הזה, ברגע הזה, באותו יום, י' ג' באדר הרגו את שרי יהודה ובנימין, ויהודה לדדר היו אמורים להתחיל לבנות את בית המקדש. ואז מה היה קורה ליהודה לדדר? הוא היה יום טוב, שהתחיל לבנות את בית המקדש, בטח אם עם ישראל היה עולה לארץ. תכף נטפל בנקודה הזו. אומר עזרא בפרק ה', כן, הפרק שעוד לא קראנו, והתנבא חגי נביאה, וזכריה בר עידו נביא יהיה, על יהודיה דביהוד בירושלם, ושום אלה ישראל הלהון, כלומר, והתנבא חגי הנביא וזכריה בן עידו הנביאים על היהודים אשר ביהודה בירושלים, בשם אלוקי ישראל עליהם, שזה קורה עוד 3 שנים אחרי הסיפור של פורים, ודיין קמו זרובבל בן שלתיאל ויהושע בן יהויה צדק, ושרב למבנה בית אלהה דבירושלם, ועמהו נביאיה דאלהה מסעדין להון. אז קמו זרובבל בן שלתיאל ויהושע בן יהויה צדק, והחלו לבנות את בית האלוקים אשר בירושלים, ועמהם נביאי האלוקים תומכים אותם, שזה השלב הבא שקורה, עקרונית השלב הבא, אחרי נס פורים ובעקבותיו, אלא שהיה צריך כאן עוד שלב של הנביאים שאנחנו נצטרך לפגוש אותו. בזמנה, מה קורה אז? טוב, אז חוזרים לבנות בית המקדש, אז כאן היינו צריכים לבוא שרי יהודה ובנימין ולעצור שוב. בזמנה, אתה הלאון תתנאי פחת עבר נהרה, ושתר בו זנאי וחנבתי הון, וכן אמרין להום, מן שם לחומתיהם, ביתה דנה לבנה, ואשורה דנה לשכללה. במועד ההוא בא עליהם תתנאי, פחת עבר הנהר, ושתר בו זנאי וחבורתם. וכך אמרו להם, מי נתן לכם צה לבנות בית זה ולהשלים חומות אלו, ושם יש דיונים שלמים. איפה צרי יהודה ובנימין? למה מגיע פחת עבר הנהר לטפל בזה? אין יותר צרי יהודה ובנימין. או שאין, או שהם שותקים ולא מוכנים לזוז מהמקום. אז מגיע השלטון המקומי לבדוק מי הרשה לכם לבנות לבית המקדש, כי כבר שכחו שהיה היתר בכלל. אבל גם כשמגיעים, את התנאי הזה מגיע, הוא לא עוצר אותם. הוא שואל יפה. הוא בא בנימוס, כי הוא זוכר מה עשו לפני 3 שנים לכל האנשים פה מסביב. הוא לא רוצה סצרות, הוא שואל יפה. מי נתן לכם רשות? בוא נראה, בוא נבדוק. אז זה התוצאה של נס פורים, תוצאה ישירה של נס פורים. אני ממשיך לפסוק י"ב. ויאמר המלך לאסתר המלכה, בשושן הבירה הרגו היהודים ואבד 500 איש, ואת 10 בני המן, בשאר מדינות המלך מה עשו? זאת אומרת, אפשר רק לשער מה הם עשו בשאר מדינות המלך. ומה שאלותך וינתן לך, ומה בקשתך עוד בתעש. בדרך כלל קוראים את זה ככה מהר, אבל חסר פה משהו. מה שאלתך וינתן לך, מה בקשתך עד חצי המלכות ותעש, ככה היה צריך להיות כתוב. וזה לא כתוב. וזה כבר מאוד מכניס לפשט את דברי חז"ל, שחצי המלכות ולא כל המלכות, ולא דבר שחוטץ למלכות, ומה הניעו בניין בית המקדש. זאת אומרת, כשאחרי שהוא שמד, המלך אחשוורוש מניח שצרי יהודה ובנימין הושמדו. הוא אומר, אם בשושן הבירה, שאף אחד לא יציק ליהודים מזמן כבר, כי מרדכי פה המשנה למלך, הרגו היהודים ועבד 500 איש ואת הסבב נאמן, בשאר מדינות המלך, קרי, במדינת יהודה, מה עשו? ברור שלא נשאר שם אף אחד חי. אז ממילא לא צריך להגיד מה שאלתך ונתן לך מה בקשתך עד חצי המלכות ותעש. לא צריך, אפשר להוריד את עד חצי המלכות. בגלל שאפשר לתת לה את בית המקדש. עכשיו, אם עד חצי המלכות הכוונה, אני לא רוצה שתהיה יותר ממני, מה השתנה פה? למה פתאום החשברוש נותן לה טוב, תקחי צ'ק פתוח. אבל אם הנקודה זה הבית המקדש, אומר לה החשברוש, אני כבר בית המקדש, אין לי סיבה לעצור אותו. הם שם כבר לא בין החיים, ואין לא צריך לתת להם יותר דוח, ולא צריך לעזור להם. היהודים שם ודאי שולטים. אז אפשר לתת את זה בית המקדש, תגידי מה את רוצה. היא לא מבקשת את בית המקדש, כי מבחינתה זה כבר בנוי, יש אישור כבר. כשהיהודים שם לא משיכו לבנות, זה נצטרך לטפל בזה בחגי ובזכריה. זאת אומרת, סתרים, על המלך טוב, ינתן גם לאחר ליהודים עכשיו בשושן, לעשות כדעת היום. עכשיו, על בסיס הפסוקים האלה, נחמיה כותב בספר נחמיה, פרק ב', שנחמיה מסביר את הסיפור שלו, איך הוא עלה לארץ 20 שנה, 21 שנה אחרי מספורים, הוא אומר ככה, ויהי בחודש ניסן, שנת 20 לארתחשסת המלך, יין לפניו, ועשה את היין ואתנה למלך, ולא הייתי רע לפניו. הוא היה שר המשקים של המלך, נחמיה. ויאמר לי המלך, מדוע פניך רעים ואתה אינך חולה? אין זה כי אמרו הלב. כלומר, הוא חושש הולך להרעיל אותו, כמו אצל אחשוורוש עם בגתן בקרש, ועירה הרבה מאוד, ואומר למלך, המלך לעולם יחיה, מדוע לא יראו פניי, אשר העיר בית קברות אבותיי חרבה, ושערה הוא כלוב אש, ירושלים חרבה, בית המקדש בנוי, אבל ירושלים עצמה חרבה. ויאמר לי המלך, על מה זה אתה מבקש? כן? אותם מילים. מה שאלתך ונתן לך, מה בקשתך עוד בתיאס? נו, על מה זה אתה מבקש? ויתפעל אלוהי השמיים, ואומר למלך, אם על המלך טוב, אם יתר עבדך לפניך, כמו שאסתר אומרת, אשר תשלחני אל יהודה, אל עיר קברות אבותיי, ואבננה. ושכאן, אצל נחמיה, זה כתוב בפירוש, ואז מגילת אסתר ונחמיה רומזים אחד לשני, אני לא יודע, יכול להיות שמגילת אסתר פרסמה עוד לפני נחמיה, אז נחמיה רומז אליה. בכל אופן שכשאסתר, כשיש את מה בקשתך עוד בתיאס, אם על המלך טוב, הכוונה, לבנות את בית, את, את, את בית המקדש, ולכן זה בעצם מה שאסתר מחפשת מאחורי הדברים. טוב, אני קופץ לפסוק י' ת' כן, מספר לנו, הם ניקלו ב-13 והיהודים בשושן 13 ו-14 ועשו אותו יום ישתה לשמחה. פסוק י' ת' על כן היהודים הפרזים יושבים בערי הפרזות, עושים את יום 14 לחודש אדר, שמחה ומשתה ויום טוב ומשלוח מנות איש לרעהו. וזהו, ולא כתוב פה מה, לא כתוב פה מה עושים היהודים המוקפים. כן? במגילה לא כתוב מה עושים היהודים המוקפים. כתוב שהיהודים הפרזים עושים את יום 14 לחודש אדר, שמחה ומשתה ויום טוב ומשלוח מנות איש לרעהו, ולא כתוב מה עושים היהודים המוקפים. למה? צריך טוב, היהודים אשר בשושן או היהודים המוקפים או משהו, מול היהודים הפרזים. שירים את זה פתוח. למה? כי עיקר הנס, עיקר הנקודה פה הייתה ירושלים ויהודה בכלל. שהם ניצלו מהאויבים ויכלו לחזור לבית בית המקדש, ושהעם יכל לעלות, כי זה מה שהיה משמידה גזירת המן, ושם היה חילם ומדינה, ולשם מרדכי כיוון. ולכן, בעצם היה צריך להיות כתוב פה, היהודים, שכל היהודים עושים יתום 14 לחודש אדר, והיהודים אשר בירושלים ובערים של ארץ יהודה, עושים את יום 14 ואת יום 15. שזה היה ציון של מה שמעבר לנס, של הנקודה שמעבר לזה. אבל אתה לא יכול לכתוב ככה במגילת אסתר, שלא אמורה להכניס את כל הנושא הזה, כי אחשוורוש הוא זה שעצר את הבנייה. ולכן השירים את זה פתוח פשוט, תבין לבד. ולכן אומרת המשנה, כרכין המוקפים חומה ממות יהושע בן נון קוראים ב-15. לא, זה לא מוקפים מול פרזים, זה מוקפים ממות יהושע בן נון. זאת אומרת, זה שייך לארץ ישראל. מאיפה לומדים את זה? שזה כרכים המוקפים חומה ממות יהושע בן נון. מנה הנמיל, שואלת הגמרא, אמר רב אדם, אמר קרא על כן היהודים הפרזים, היושבים בערי הפרזות וגומר. מדי פרזים ב-14 מוקפים ב-15. כן, הוא אומר, תראה, כתוב על כן היהודים הפרזים יושבים בערי הפרזות, ולא כתוב מה עושים המוקפים. אז אני מבין שמפרזים ב-14 מוקפים ב-15. אז אומרת הגמרא, ואולי פרזים ב-14 מוקפים בכלל לא. אז אומרת, טוב, זה הם לא יהודים. אז ואז שואלים, אז התנא שלנו, מאיפה הוא הביא את זה שזה דווקא ממות יהושע בן נון? אומר, יליף פרזה פרזה, כתיב הכה על כן היהודים הפרזים, אצלנו בפסוק, וכתיב אתם לבד מערי הפרזי הרבה מאוד אצל יהושע בן נון. מה להלן מוקפת חומה עם מות יהושע בן נון? נפקד מוקפת חומה עם מות יהושע בן נון. טוב, עדיין יכולנו להגיד שאנחנו מדברים פה על מות יהושע בן נון, ולא על הגאולה השנייה של, של ימי בית שני. אומרת, אז יש משנה ש, שאומרת, נותנת כמה דוגמאות לעיירות שהן נחשבות מוקפות חומה. היא אומרת ככה, במסכת ערכים בכלל, לא במגילה. עיר שגגותיה חומתה ושאינה מוקפת חומה עם מות יהושע בן נון, אינה כבתי הרי חומה, ואלו הן בתי הרי חומה. שלוש חצרות של שני בתים, מוקפות חומה עם מות יהושע בן נון, כגון. מה הדוגמאות? קצרה ישנה של ציפורים וחקרה של גוש חלב, ויודפת הישנה וגמלה וגדוד וחדיד ועונו וירושלים, וכן כיוצא בהם. שואלת הגמרא, אמר רבי ישמעאל ורבי יוסי, למה מנו חכמים את אלו? למה דווקא ספרו את הערים האלה, לא ערים אחרות מוקפות חומה עם מות יהושע בן נון? שכשעלו בני הגולה, מצאו את אלו בקדשום, אבל הראשונות בטלו משבטלה הארץ. כן, זאת אומרת, למה מנו דווקא את אלה? כי אז זה הערים שמצאו אותם, שעלו בני הגולה. מאיפה יודעת הגמרא שזה הערים שמצאו שעלו בני הגולה? מעזרא, פרק ב', בני לוד, חדיד ועונו, 725, כן, מאיפה הבינו עכשיו במשנה הזאת, וגם לה וגדוד וחדיד ועונו בירושלים, חדיד ועונו, איפה שמענו עליהם? בעזרא, פרק ב', זאת אומרת, זה הערים שערי הגולה מצאו, ואותם הם קידשו. בנקודה אחרונה, בפסוק כף ב', פרק ת' פסוק כף ב' במגילה, כן, מרדכי כותב, לקיים את יום 14, אני אתחיל מפסוק כף א', לקיים עליהם להיות עושים את יום 14 לחודש אדר, את יום 15 ובכל שנה ושנה, קיימים אשר אנחנו בהם היהודים אויביהם, והחודש אשר נהפך להם מיגון ולשמחה ומעבר ליום טוב, לעשות אותם ימי משתה ושמחה ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים. חסר פה משהו. כשהיהודים עושים, מקבלים על כן היהודים הפרזים, על שבים מערי הפרזות, עושים את יום 14, כתוב שהם עושים אותם ימי משתה ושמחה, ויום, משלוח מנות ויום טוב. כתוב שם יום טוב. ופה לא כתוב יום טוב. כן? נהפך להם יגון לשמחה ומעבר ליום טוב, אבל לעשות אותם ימי משתה ושמחה ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים, ואין יום טוב. למה אין יום טוב? אין יום טוב בגלל שמרדכי לא הצליח. הוא לא הצליח להעלות את העם לארץ. הוא לא הצליח להעלות את בית המקדש, העם עדיין לא בנה את בית המקדש, עד שהנביאים לא טיפלו בזה. כן? אומרת הגמרא במסכת מגילה, תנו רבנן, 48 נביאים ושבע נביאות נתבעו אליהם לישראל, ולא פחתו ולא הוציאו על מה שכתוב בתורה, חוץ ממקרא מגילה. זה כן. אז טוב, אז הגמרא מביאה מה הם דורשים, ושואלת, למה לא אמרו שירה? למה לא אמרו הלל? אומרת, לפי שאין אומרים הלל, הנס היא בחוץ לארץ. בגלל שמי בחוץ לארץ לא אומרים על זה הלל. בטניה, עד שלא נכנסו ישראל לארץ, הוכשרו כל הארצות לומר שירה. מי שנכנסו ישראל לארץ, לא הוכשרו כל הארצות לומר שירה. זה דעה אחת, זאת אומרת, הם לא עלו לארץ, ולכן. בגלל שזה בחוץ לארץ ולא בארץ. אם הנס היה קורה בארץ, אם כל העם היה מתכנס לארץ, וכמו שמרדכי רצה, ונמצא כאן בארץ ונלחם פה, אז היו אומרים הלל בפורים. ולכן, זה גם היה יום טוב. ומרדכי אומר, זה לא יום טוב. מרדכי הוריד להם את הלב, הם אמרו, זה יום טוב, אנחנו ניצלנו ממוות. אמר להם מרדכי, יום טוב אל תעשו. כי את העיקר פספסנו. ורבא אמר, בשלמה הטם עלילו עבדי אדוני ולא עבדי פרעה, אלא אך עלילו עבדי אדוני ולא עבדי אחשוורוש, הקראתי עבדי אחשוורוש הענן. זה נשארנו עבדי אחשוורוש, ולכן לא עשו את זה, ואם היו עולים כחומה, לא יהיו עבדי אחשוורוש. אותו דבר אומר תלמוד ירושלמי, הוא שואל על כל המקומות שאומרים שירה, למה לא אומרים הלל? הרי מרדכי ואסתר, שניה היא שהיו בחוץ לארץ. וידי בהם אמר, מרדכי ואסתר משונאיהם ניגלו, ולא ניגלו מן המלכות. זאת אומרת, הם לא ניגלו מן המלכות, הם ניגלו רק משונאיהם הטכני, אבל לא קמה מלכות ישראל, ולא, זה גם לא עזר לבניין את המקדש, ולכן לא אומרים הלל בפורים, וזה לא יום טוב, בגלל הסיפור הזה. טוב, עד כאן להיום, שאלות, ונסיים. בסדר, אין שאלות? בסדר, בסדר.